כל בוקר, הבוקר טוב.
עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.
בוקר טוב. יום חמישי, 25 ביוני 2026, י' בתמוז, תפשין, פי וב. אתם על 103 FM. מעונן חלקית הבוקר, בהמשך היום יעשה נאה, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, 25 מעלות עכשיו, בצהריים 28 מעלות באזור תל אביב. תוצאות המונדיאל לפני שאנחנו נתחיל בתוכנית. אז הלילה נערכו 6 משחקים. ברזיל הביסה את סקוטלנד, 3-0. שוויץ ניצחה את המארחת קנדה, 2-1. קטר נכנעה לבוסניה, 3-1. האיטי הפסידה למרוקו, 4-2, אלה הוא תחום הטורניר. דרום אפריקה ניצחה את דרום קוריאה, 1-0, וצ'כיה, ממש בדקות האחרונות, הביסה, 3-0 את מקסיקו. אוקיי. אחי אדלוק הוא העורך, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי, וכאן פנינה בצבי, ואנחנו מיד עוברים אל הכותרות. אז בוואלה, הכותרת הראשית, היה מועמד להיכנס למלחמה לצד איראן. האמירה המפתיעה של טראמפ הלילה על ארדואן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טעם שארדואן היה קרוב להילחם לצד איראן, משום שלדבריו הוא לא בדיוק אוהד גדול של ישראל. ולפי טראמפ הוא ביקש מנשיא טורקיה להישאר מחוץ לזה. אוקיי, הוא אכן עשה זאת. כך בוואלה. ובמעריב אונליין, כותרת ראשית, טראמפ חשף לראשונה את הבקשה החריגה מארדואן. הוא הסכים על אותו עניין. קריצה לאנקרה. במעריב אונליין. נשיא ארצות הברית נפגש בבית הלבן עם מזכ"ל נאטו, והוא לא הסכים לבקר בחריפות את אירופה, אבל הוא שיבח את נשיא טורקיה, הוא מנהיג נהדר, הוא אמר עליו. הוא אדם חזק מאוד, והוא רמז, אני כנראה אעשה משהו שישמח אותו, את ארדואן. ישמח אותו מאוד, אני עוד אדבר על כך. אלה הכותרות בוואלה ובמעריב. הנשיא טראמפ אמר אתמול, טורקיה הייתה קרובה להצטרף למלחמה האחרונה באיראן נגד ישראל. ארדואן היה מועמד מוביל להיכנס למלחמה מול איראן, אולי אפילו לצד איראן, משום שהוא לא בדיוק אוהד גדול של ישראל, כפי שאתם יודעים, כך אמר נשיא ארצות הברית במסיבת עיתונאים שקיים הלילה לצד מזכ"ל נאטו, מרק רוטה. טראמפ אמר, הוא זה שביקש מארדואן, אל תצטרף למלחמה. ואכן, ארדואן הסכים, הוא נהג כך. טראמפ החמיא לידיד הטורקי, מנהיג גדול, אדם חזק מאוד, עם צבא מצוין. הוא חבר חזק בנאטו, למרות שיש אנשים שלא ממש רואים אותו כך. טראמפ הבטיח כנראה שיעשה משהו שישמח אותו מאוד ואת טורקיה. רעד אבו אלקיין, אזרח עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, נהרג אתמול בצהריים בקריסת מבנה ברצועת עזה. אבו אלקיין, תושב חורה בנגב, בן 49 במותו, ובצהל פתחו בחקירה, הערכה היא שמדובר בתאונה. תאונה מבצעית. האירוע התרחש אתמול באחת בצהריים באזור ג'באליה, בצפון הרצועה, בזמן שאלקיין נהג בכלי הנדסי בגר, קרס עליו מבנה וגרם למותו. בינתיים, ברצועה חמאס מנסה להשתקם. אתמול תקף צהל 4 משגרי רקטות שהיו מכוונים לשטח ישראל. אלפי נהגים חרדים יצאו אתמול אחר הצהריים בשיירות, שיירות מחאה, מ-19 ערים שונות, בדרישה לשחרר תלמידי ישיבות שנעצרו בגין השתמטות מגיוס. והשיירות עשו את דרכן לכיוון כלא 10 בכפר יונה, ויצרו עומסי תנועה חריגים בצירים המרכזיים בישראל. כביש אחד, שיבושי תנועה הביאו לתאונת שרשרת, אישה בהיריון נפצעה קשה, בערד התעמתו תושבים מקומיים עם מפגינים חרדים מחסידות גור. יגיע היום שנהפוך את המדינה. כל הארץ תהיה מדורת אש, כך איים חבר הכנסת יצחק גולקנוף, יוריו אגודת ישראל, אל היא הובילה את המחאות. נראה להם שיעשו מאיתנו עבדים, שפחות, יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ. והרב יהודה בלוי, ממנהיגי הפלג הירושלמי, תקף את ההתנהלות של המדינה כלפי החרדים, ברעיון שנתן אמש לרון קופמן ואריאל דד, כאן ב-103 FM. בלוי אמר, יש לנו הרגשה שאנחנו הציבור החרדי מיצינו עם המדינה והחילוניות.
יש לנו בהחלט הרגשה שאנחנו, הציבור החרדי, מיצינו עם המדינה ועם החילוניות.
אז תגיד, תבטרו על האזרחות ולכו.
כן, אני רוצה רק להעמיד מראה למה שקורה כאן. העם היהודי קיבל תורה בסיני, המשיך את מסורת הדורות, את התורה והאמונה, שרק זה עם ישראל, והגיע לארץ ישראל.
אני לא חושב שאני יהודי נחות ממך, יהודה.
רגע, אני רק אשים את המשפט.
חבל להיכנס לסוגיות
המשיכה של גרמניה, רוסיה, ספרד, ולעקור יהודים מתורתם ואמונתם, בכל חזרה, על ידי השלחתם לכלא ושלילת זכויותיהם האזרחיות.
כך, בלוי. ובתוך כך, ראש הממשלה נתניהו מקדם עסקה עם המפלגות החרדיות והאחרות. הקואליציה מקדמת חקיקה שורה של חוקים עד לפיזור הכנסת, ובשבוע הבא יצאו לדרך דיונים על חוק יסוד לימוד תורה, חוק הכשרות וחסינות ממעצר לעריקים. ומי שיקיים את הדיל עם נתניהו אינו קשור למפגינים שיצאו אתמול. גולקנוף לא מעורב במגעים, אלא מנהיג ש"ס אריה דרעי ויור דגל התורה חבר הכנסת משה גפני. כן, זה מפחיד, רעידת אדמה חזקה עוצמה 7.5 ריכטר, הכתה הלילה סמוך לחוף הצפוני של ונצואלה, והיא גרמה לקריסת מבנים ולנזקים בבירה, קרקס, ובאזורים נוספים. לאחר הרעש פורסמה אזהרת צונאמי לחופים באזור, אבל האזהרה הזאת בוטלה בהמשך. נשיאת ונצואלה, דלסי רודריגז, הכריזה על מצב חירום במדינה, גם על סגירת נמל התעופה הבינלאומי, היא מסרה את תנחומיה למשפחות ההרוגים, מבלי לציין כמה. לדבריה, מלבד הרעש העוצמתי, הורגשו עוד 20 רעידות משנה. אני עוד אעדכן בהמשך התוכנית על רעידת האדמה, מה המצב בוונצואלה. זה מפחיד, זה קרוב מאוד לבירה קרקס.
שלוש FM הכותרות.
עכשיו 6:15:17, אתם על 103 FM. מעונן חלקית הבוקר, בהמשך היום יעשה נאה, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. 25 עכשיו, 28 מעלות בצהריים. והכותרות. הנשיא טראמפ אמר הלילה, טורקיה הייתה קרובה להצטרף למלחמה האחרונה נגד ישראל. ארדואן היה מועמד מוביל להיכנס למלחמה לצד איראן, משום שהוא לא בדיוק אוהד גדול של ישראל. כפי שאתם יודעים, אמר טראמפ. הוא הוסיף, הוא זה שביקש מארדואן, אל תצטרף ללחימה. רייד אבו אלקיין, אזרח עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, נהרג אתמול בקריסת מבנה ברצועת עזה. אבו אלקיין תושב חורה בנגב, בן 49 במותו. בצהל פתחו בחקירה, הערכה היא שמדובר בתאונה מבצעית. אלפי נהגים חרדים יצאו אתמול בשיירות מחאה מ-19 ערים שונות, דרישה לשחרר תלמידי ישיבות שנעצרו בגין השתמטות. ובעת השיבושים נפצעה בתאונת דרכים אישה בהיריון, קשה. בערד התעמתו תושבים מקומיים עם מפגנים חרדים מחסידות גור. ורעידת אדמה חזקה, עוצמה 7.5 הכתה הלילה סמוך לחוף הצפוני של ונצואלה, גרמה לקריסת מבנים, לנזקים בבירה קרקס ובאזורים נוספים. לאחר הרעש פורסמה אזהרת צונמי לחופים באזור, אבל האזהרה בוטלה בהמשך. ובמונדיאל, ברזיל הביסה את סקוטלנד 3-0, שוויץ ניצחה את המארחת קנדה 2-1, קטר נכנעה לבוסניה 3-1, האיטי הפסידה למרוקו 4-2, שתי האחרונות ותחום הטורניר. עכשיו דרום אפריקה ניצחה את דרום קוריאה ממש לפני כמה דקות 1-0, ומקסיקו הביסה את צ'כיה 3-0. אלה התוצאות. הלילה נערכו 6 משחקים.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
אמיר שפרלינג מוכר לנו מהפוסטים שלו, עם הרבה הומור שנון. כתב הלילה מסר, נטול הומור, כלום, אין הומור, מאוד חזק, כדי שנקרא, כדי שנשלח לחברים בחול, כדי שנשכנע אותם, בואו אלינו לסוף שבוע. יש עובדה רפואית, הוא כותב, שלא מדברים עליה מספיק. בערך חודשיים אחרי שאתה עולה על טיסה, ככה עם כרטיס בכיוון אחד, מפסיק לקפוץ לך האפאף. הגוף קולט, אין יותר אזעקות. אין הפיכות משטריות בהפתעה. אין שרים שעושים תחרות מי יגיד את המשפט הכי מטורף. ושיהיה ברור, אין בי, הוא כותב שפרלינג, גרם של כעס עליכם. כלום. על אלה שעזבו. ההפך. אלוהים עדי שאם סבא שלי היה שומר את הדרכון מפולין של ההורים שלו, במקום לעטוף איתו דגים בשוק, אולי גם אני הייתי עכשיו מגדל הציץ בווינה. כן, במקום שקיות מתחת לעיניים. אתם חתכתם למקום שפוי, במרחק בטוח מהטירוף. אתם יודעים, החיים קצרים. ואם יש לכם הזדמנות לחיות אותם במקום שלא מנסה לייאש אתכם כל בוקר מחדש, אז שיחקתם אותה, ברצינות. אבל אנחנו נשארנו, כותב שפרלינג, 3.5 שנים שאנחנו אוכלים חצץ ומעמידים פנים שזה קרנצ'י. קראנו את הגרון ברחובות. נחנקנו בצמתים. טבענו בבוץ של עזה. עשינו סבב מילואים רביעי וחמישי, ומי בכלל סופר? החזקנו את הקירות של הבית הזה שלא יקרסו לגמרי, גם שכבר לא נשאר לנו אוויר בריאות. התרגלנו לחיות בתוך פרק של מראה שחורה, רק מרות יותר, ועם ריח חמוץ של פוליטיקה שמסרבת להיגמר. ובסוף אוקטובר יש פה בחירות. שוב, יש בחירות. זה העניין. אנחנו מותשים. הבאנו את האלונקה הזאת עד קו הסיום, ממש בשיניים. אבל נגמרו לנו הרגליים, ועכשיו אנחנו צריכים אתכם. אתם אלה שקוראים חדשות מרחוק, ומרגישים, כן, אתם מרגישים את הצביטה בבטן. עכשיו, שפרלינג כותב, תשמעו, זה לא פוסט של תחנונים. זה פוסט של מתמטיקה פשוטה. הקולות שלכם, זה השובר שוויון. אתם האחוז החסר שיכול להפוך את הקערה. אם נחליף את השלטון הזה ונחזיר את השפיות, זה יהיה רשום על שמכם. אתם תהיו אלה שהביאו את המכה בפטיש בדקה ה-90. אז תקנו, תקנו כרטיס טיסה. תבואו לסופש אחד בסוף אוקטובר, לשים פתק בקלפי, ואז תחזרו. אל תעשו את זה בשבילכם, תעשו את זה בשביל האחיין שלי. הוא יגדל פה. או בשביל הילדים שלכם, שאולי יום אחד הם ירצו לחזור. וצריך להשאיר להם מדינה. לא איזה ניסוי חברתי פסיכוטי שיצא משליטה. בשביל הילדים של השכנים תעשו את זה. אני מדבר על השכנים מפעם שעוד משחקים כדורגל בחנייה. תעשו את זה בשביל אלה שאין להם דרכון זר ושום תוכנית מגירה, הם גם לא רוצים לעזוב, אלה. אלה שרק רוצים לקום בבוקר לחיים נורמליים. חיים שבהם הטרגדיה הכי גדולה היא שנגמר החומוס ביפו, באחת בצהריים. כן, אבו חסן סוגר. נגמר, סוגר. תבואו, תצביעו. תחזרו לחיים שלכם בחול בידיעה שתרמתם את חלקכם בהיסטוריה. אנחנו נחכה לכם עם חיבוק בנדבג, ופשוט נמשיך לשמור על הבית. נחזור למונדיאל, הלילה, החל המחזור השלישי והאחרון בשלב הבתים בטורניר. בבית א' ניצחה שוויץ את המארחת קנדה 2-1. שתי הקבוצות ימשיכו הלאה, לשלב הבא. קטר הותחה מהמשחקים, לאחר שהיא נכנעה לבוסניה, 3-1. ובית ב' נרשמו הפתעות. ברזיל הביסה את סקוטלנד, 3-0. ויניסיוס כבש צמד, ובאותו זמן מרוקו ניצחה את האיטי 4-2, היא שלחה אותה הביתה. שני משחקים גם היו בבית ג', מקסיקו הביסה את צ'כיה 3-0, דרום אפריקה ניצחה את דרום קוריאה 1-0.
Cómo puede ser verdad Last night I dreamt of San Pedro Just like I'd never gone I knew the song The young girl with eyes like Bethesda It all seems like yesterday Not far away Tropical
מדונה חושפת חילוקי דעות תקציביים בלמו את הסרט על חייה. בזמן שהסרט מייקל, הסרט שעוסק בחיים של כוכב הפופ מייקל ג'קסון, שובר קופות, סיעי הכנסות, הפרויקט המקביל של בת דורו, מדונה, נתקל בקשיים. מדונה הייתה אמורה לכתוב ולביים סרט על חייה, והיא סיפרה שהיא עבדה על הפרויקט במשך שנתיים, עם אולפני יוניברסל. ולדברי המחלוקת המרכזית סביב גודל התקציב שנדרש להפקת הסרט. היא טענה שהיקף סיפור חייה דורש תקציב גדול. האולפנים אמרו לא, נייט, סרבו לאשר. בניסיון לצמצם עלויות, הציעה מדונה להעביר את הציומים לסרביה, אבל ההצעה נדחתה על ידי האולפנים. מדונה הוסיפה שגורמים ביוניברסל הטילו ספק ביכולתה להתמיד בצילומים הממושכים גם במזרח אירופה. ובעקבות כישלון המגעים עם יוניברסל, פנתה הזמרת לבחון אפשרות לשתף פעולה עם נטפליקס, ולהפיק שם סדרה ביוגרפית על חייה. זה פרויקט שעוד לא מתחומם, נמצא בתהליכי עבודה, ולאחרונה דווח כי הזמרת היא כבר בת 67. משתפת פעולה עם המפיק הקנדי שון לוי, נמצאה גם השחקנית המיועדת למגלם אותה, ג'וליה גרנר, אני לא מכירה אותה, אבל אולי אתם. אז לא סרט, אבל סדרה. לא סרט של יוניברסל, אבל סדרה על החיים של מדונה בנטפליקס. ועכשיו הם סוף סוף על הבמה. אחרי שהם שיתפו פעולה בהצלחה גדולה בסדרה סברי מרנן, טוביה צפיר ויונה אליאן מגשימים חלום. לשחק יחד בתיאטרון, וזה יהיה בהבימה. ההצגה היא להתראות ותודה על הקרמשנית. כתב תומר רונזמן, בימה איל-איל, סמל. והמחזה מביא את הסיפור של זוג שנשוי באושר 50 שנה, מקבל החלטה דרמטית לסיים את החיים שלהם יחד במועד שנקבע מראש. אבל רגע לפני שהם מבצעים את המעשה, דפיקה בדלת, משבשת את כל התוכנית. אני שמחה, אני נרגשת לחזור לתיאטרון, להבימה אחרי 40 שנה, אומרת יונה אליאן. זה מחזה ישראלי מקורי, מרגש, חד פעמי. מיד כשקראתי אותו אמרתי, אוקיי, אני באה, וחזרתי למסדרונות שאני מכירה מלפני 40 שנה. אני שמחה לשתף פעולה עם איל-איל סמל, היא במאית מוכשרת מאוד. חוץ מזה היא הבת של חברת הנפש שלי, נווה סמל, שאיבדנו אותה מוקדם מדי, היא הבת גם של נועם סמל. שנים חלמתי לעשות הצגה טובה כזאת, את זה אומר טוביה צפיר, ציין לא מזמן יום הולדת 80. אני עושה בתפקיד רציני שכבר מזמן חלמתי לעשות ולא קיבלתי, והמחזה מזכיר את החיים שלי, עכשיו, שהם לא כל כך פשוטים. מה מצא אכן ביניכם במחזה, שואלים ידיעות אחרונות? צפיר אומר, חשוב לי לעשות דברים שונים בקריירה שלי. במיוחד דברים רציניים. אני מזוהה כמובן עם החיוך, עם הצחוק, עם חיקויים, עם סתירה. לשמחתי, בהצלחה גדולה אפילו. וכשרואים אותי דבר ראשון מחייכים, יופי. אבל החיים הם לא רק חיוך. והמוות ומחלות סופניות, זה גם חלק מהחיים. אני ויעל נשואים 60 שנה. יונה וססי נשואים 53 שנים. ואז יונה אליאן אומרת, ברור שהנושא הזה נוגע בי, הוא נוגע בכל אחד. כל אחד שעבר את גיל 60. כשאתה במערכת יחסים כזאת, ארוכת שנים, כן? אתה הופך ליחידה אחת. הפחד לאבד את הכל הוא גדול. נועם סמל הציע לי את המחזה מלא בהתלהבות. קראתי אותו, וקרה לי משהו שלא קרה לי שנים, התאהבתי בו. השילוב הזה בין הומור ורגש, זה נדיר. והעיסוק שלו במהות שלנו כאנשים מבוגרים ובזוגיות ובפחד להישאר לבד. כל זה, זה כבש אותי.
103 FM, הכותרות.
אני
6:30 דקות, 55 שניות, אתם על 103 FM, כותרת מרעידת האדמה, חזקה, עוצמה 7.5, הלילה סמוך לחוף הצפוני של ונצואלה, גרמה לקריסת מבנים לנזקים בבירת קרקס ובאזורים נוספים, ולאחר הרעש פורסמה אזהרת צונאמי לחופים באזור, אבל האזהרה הזאת בוטלה. עוד הלילה נערכו 6 משחקים, ברזיל הביסה את סקוטלנד 3-0, שווייץ ניצחה את המארחת קנדה 2-1, קטר נכנעה לבוסניה 3-1, האיטי הפסידה למרוקו 4-2, יותחה מהטורניר. דרום אפריקה ניצחה את דרום קוריאה 1-0, מקסיקו הביסה את צ'כיה 3-0, כך במונדיאל הלילה. התחזית, מעונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, 25 עכשיו, 28 בצהריים. ואני עם הכותרות, נתחיל בוואלה. חבית הנפץ בדרום, קטטות המוניות, חסימת כבישים, מאבק בלתי פוסק על הציוויון של ערד. לאחר ימים של חסימות כבישים והפגנות חרדים בכניסה לעיר, גלשה המתיחות בערד אתמול לאימותים קשים בין התושבים. ראש העיר יאיר מעיין הודיע, המשטרה תישאר בעיר בכוחות מתוגברים. ברקע מאבק ארוך של שנים בין הציבור החילוני לבין חסידות גור שיושבת בעיר, כך בוואלה. ובמעריב, בזמן שהכבישים נחסמו, הדיל של נתניהו והחרדים תוקע את המדינה. בן כספית כותב, אני אביא את הטור שלו. בזמן שהמדינה נעצרה בפקק, נתניהו והחרדים שוב סגרו דיל. חוקי גיוס, תקציבים, מהלכים פוליטיים שמעמיקים את הקרע, בזמן שצהל והציבור נושאים בנטל, נטל המלחמה ובמחיר הלאומי. כאמור, אני אביא את הטור. וויינט, שמועה שהחייל לא עבר למצרים, 20 שנה לחטיפה של גלעד שליט, יומן המבצעים נחשף. ב-25 ביוני 2006 חדר כוח חמאס מעזה לישראל, והוא תקף טנק של צהל, והוא הרג 2 לוחמים וחטף 1 לרצועה. כעת מפרסם משרד הביטחון את יומן המבצעים של החטיבה הדרומית, תיעד שעה ו-27 דקות חלפו עד שהתברר שמישהו בכוח חסר. ואז הוכרז נועל חניבל, ועלה חשש ששליט, שגלעד שליט הוא עבר לסיני. וכך החלו 1941 הימים של גלעד שליט בשבי. וויינט מביאים את הכותרת. והיום של ישראל היום, רעידת אדמה עוצמתית בוונצואלה, ערכה אלפי הרוגים, כן? הכותרת היא של רויטרס, אני אעדכן עוד עד סוף השעה, ובהארץ, יועמש איוש אומר, צהל מטיל מגבלות תנועה על פלסטינים באקראי, באופן לא חוקי. מכתב חריף ששלח לאלוף פיקוד המרכז, יתריע היועץ המשפטי, כי רוב המגבלות, מגבלות התנועה בגדה, כיום, הוטלו בלי שום תיעוד או פיקוח. ובעקבות זאת, גם פלסטינים וגם הרשויות לא יכולים להבדיל בין מחסומים של הצבא לבין מחסומים שמציבים מתנחלים. מקורות שנחשפו למסמך אמרו, מדובר שם באנרכיה. אני עוד מעט אדבר על יהודה ושומרון. צהל אומרים, אלה הנהלים, שומרים עליהם. אוקיי, ועכשיו אני ב-12. חסר חייל בטנק. דקה אחר דקה, רגעי הדרמה של חטיפת גלעד שליט. ניצן שפירה הביא ב-5:59 גם ל-12 את הכותרת הזאת. אחרי 20 שנה, התיעוד הנדיר נחשף. כך זה נראה ביומני המבצעים, החטיפה של גלעד שליט. ובמקו, הכותרת הראשית, עמוד הבית של אתר החדשות מקו, מרים יד, בודק את התמונות, תיעוד החשוד בצילום. בתא המדידה, גור לוי, חשוד בעבירות רבות של מעשים מגונים, ממשיך להסתבך. מגיע לפה כל כמה ימים, לוקח כמה בגדים, נכנס לתא לרבע שעה, ואז מסתבר שהוא, אז הוא מצלם. אבל תפסו אותו. אוקיי, אלה הכותרות באתרים, ואני עוברת לעיתונות המודפסת. מעריב, נלחמים נגד הגיוס. שיירות המחאה החרדית נגד מעצרי העריקים הובילו לאימותים קשים, אלימים, בכבישי ישראל בין מפגינים לבין אזרחים. יור מפלגת יהדות התורה מאיים, יגיע היום שנהפוך את המדינה. אישה נפצעה בינוני בתאונת שרשרת. ועוד כותרת, עדות נתניהו, הסוף. לאחר כשנה וחצי סיים ראש הממשלה את עדותו בתיקי האלפים. בסוף דבריו תקף את התביעה. עברתי 10 שנים של גיהנום, הוא אמר. השופטים אומרים, המשפט התנהל במשך 5 ימים בשבוע. כך במעריב. ובישראל היום... בישראל היום מקורביו מתריעים, אבל נתניהו נחוש להעביר את חוקי גפני ודרעי. בצל השיבושים הקשים של החרדים בכבישי הארץ, בסביבת ראש הממשלה חוששים, אם נעביר את חבילת החקיקה החרדית בסמוך לבחירות, אז אנחנו נפסיד. חבר הכנסת פורוש אמר, במקרה של עוד מעצרים, יהיו דברים יותר גרועים. 3 עמודים בישראל היום. על המאומות שהיו אתמול. ובידיעות אחרונות, בחסות הפסקת האש, איראן משקמת תשתיות טרור באיוש, גילויים חדשים, ואני אביא אותם מיד. במערכת הביטחון מזהים כי טהרן מגבירה את המאמצים לקידום הטרור ביהודה ושומרון, כאשר מאחורי חלק ניכר מהפעילות עומדים אנשי חמאס בטורקיה ובעזה. ראיד אבו אלקיין, עובד מטעם משרד הביטחון, נהרג בקריסת מבנה. ובלעדי לידיעות אחרונות. שעות ספורות לאחר שסגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, נפל בקרב בלבנון, התייצב בשטח סגן אלוף נון, סמחת 401, ופיקד על המשימה המורכבת של חילוץ החללים. והוא הפך ברגע לממלא המקום של מגת 52 הנערץ. יש לנו חופש פעולה מוחלט, הוא אומר, מול כל איום, התגובה היא אגרסיבית, וזה בלעדי לידיעות אחרונות. בהארץ המודפס, זיני פרק, פינת זיכרון לחללי שבק מהשבעה באוקטובר, מקור אומר, בסביבתו התנגדו לתבוסתנות, ויועמש איוש, הצבא מגביל תנועת פלסטינים באקראי, באופן לא חוקי, כך בהארץ היום. ושנה וחצי, שאחרי שהוא פרץ לתודעה, ממדני, הוא ממליך המלכים במפלגה הדמוקרטית. ואני עוברת לעיתונות הכלכלית. בואו נראה מה בכלכליסט. המדינה רצתה לחתוך בשומן של הבנקים, במלות המסחר, אבל היא עשתה חצי עבודה. בוננזה של 3.5 מיליארד שקל בשנה. הדוח הסופי של הרפורמה במסחר הקמעונאי בשוק ההון מציע לעשות סדר במבנה העמלות ולהגביר את השקיפות ולצמצם את מנגנון הסיבסוד של בעלי התיקים הגדולים על חשבון המשקיעים הקטנים. הכוונות הן טובות, אבל חלק מהעיוותים בשוק נותרו. והדרך להוזלה לציבור, הדרך הזאת עוד ארוכה. ובדמרקר, כהן, קץ ונתניהו מכרו את עתיד האנרגיה של ישראל. ישראל מסתמכת על גז להפקת חשמל, אבל משרד האנרגיה לא דאג שישאר מספיק ממנו. המבקר מצא כי אין מדיניות ארוכת טווח בתחום הזה, ומתקבלות בו החלטות שפוגעות בביטחון האנרגטי, כמו אישור יצוא הגז מלוויתן שנתמך בעבודה פגומה של המועצה הלאומית לכלכלה. צעדים קריטיים כמו תוכנית אב למשק האנרגיה ותשתית ליחסון גז, זו, התוכנית הזו, מתעכבת כבר 14 שנים. ויש כותרת מעניינת גם בכלכליסט וגם בדמרקר, נוחי דנקנר. הוא אומר, אני כבר 10 שנים שאני נמצא למעשה בחדלות פיראון. חוב של 550 מיליון שקל. בית המשפט הכריז על נוחי דנקנר פושט רגל. הוא אומר, אני נתתי כל מה שיש לי. אלה הכותרות, אבל יש עדכון מוונצואלה. הערכות, חשש לרבבות קורבנות באזור הרעש. שלטונות וונצואלה לא מסרו עדיין פרטים רשמיים על מספר הנפגעים. אם עד 7 יהיה איזשהו נתון, אני כמובן אביא. סגן הנשיא האמריקני ואנס הודיע, ארצות הברית תשלח לוונצואלה צוותי חיפוש והצלה. אלה הכותרות המעודכנות מהדקות האחרונות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי, אתה פוליטי, אני פוליטי.
הכל הכל פוליטי. זיני פירק פינת זיכרון לחללי שבק מהשבעה באוקטובר. המקור בסביבתו התנגדו להתבוסתנות. ג'וש בריינר מפרסם את הדברים הבוקר בהארץ. אז ראש השבק דוד זיני הורה לפרק פינת זיכרון לחללי השירות מאז טבח השבעה באוקטובר. היא ניצבה בכניסה למטה השירות בתל אביב. ולדברי מקורות, הנימוק להוראה שניתנה לאחר יום הזיכרון האחרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה, היה שלא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום. אחד המקורות אמר שבסביבת זיני טענו שהפינה משקפת תבוסתנות. וגורם ביטחוני סיפר שההוראה לפרק את הפינה התקבלה במטה בתדהמה. ובפינת הזיכרון, שהוקמה ביוזמת עובדים בשירות, הוצגו תמונות של אנשי שבק שנהרגו ביום הטבח, וגם אחריו, וגם דברים לזכרם, ותמונות של חללי המלחמה שהוריהם הם אנשי שבק. בשבעה באוקטובר ולאחריו נהרגו 12 אנשי שבק, בין השאר בקרבות עם מחבלי חמאס בעוטף. כמה אנשי שבק נהרגו כשלא היו בתפקיד, השתתפו במסיבת הנובה. אחת העובדות נרצחה בבית שלה, בקיבוץ, בכפר עזה. ואיש שבק אחד נהרג בעת שהיה בשירות מילואים ברצועה. משבק נמסר בתגובה, מחדל השבעה באוקטובר הוא מהמחדלים הגדולים, הכואבים שידעה מדינת ישראל. בראיית ראש השירות, הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל ומשקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו. עוד הוא נאמר, במטה השירות קיים קיר סיכרון, עליו מוצגים כלל החללים שנפלו ולא רק חלק קטן מהם. זיני פירק פינת זיכרון לחללי שבק מהשבעה באוקטובר, למה? לפחות בסביבתו אומרים, זה תבוסתנות. עוד, זה בהארץ, ובידיעות אחרונות, ככה זיני משנה את השבק. ראש שירות הביטחון הכללי החדש משנה את פני הארגון, מקבל שורת החלטות שגוררות ביקורת פנימית. השירות אישר אתמול שזיני הורה, כאמור, לפרק את פינת הזיכרון לחללי השבק. משפחות החללים זוהמות, זאת לא רק מחיקה, הם אומרים, של זיכרון, זאת עוד צלקת, עוד צלקת על הנשמה. ובאותו עניין, בהארץ, בעמוד הדעות, טור אישי של דוקטור אבנר ברנע, חוקר במרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה, והוא לשעבר בכיר בשבק, והוא שאל, תגידו חברים, האם זיני מבין בכלל את תפקידו? אוקיי, יועץ התקשורת רונן צור הצהיר אתמול, הוא לא התמודד בפריימרי של מפלגת הדמוקרטים. מי שחשב שהוא מגיע לבית של מפלגת העבודה, הוא אפילו מרץ מצא בית שמתעסק בשיטות אפלות ושחורות. את זה אמר אמש צור ברעיון שנתן לערוץ 12. הוא טען שהוא מצא במפלגה, בדמוקרטים, שקמה כייחוד של מפלגת העבודה ומרץ, פלגים קיצוניים, דומים למשנתם של אופר כסיף וחדש, והטיל ספק שהמפלגה תוכל להיות חלק מהממשלה הבאה. שתקום לדעתו בראשות גדי אייזנקוט. אם רציתי להיות חלק מהמקום הזה, הוא אמר, בשם אנשים שהיו חלק מהמפלגה, ממפלגת העבודה, אני ורבים לא יכולים למצוא בו את מקומם. הוא הצהיר אתמול, אני לא אתמודד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. רונן צור.
103 FM, הכותרות.
שש 45 דקות, 16 שניות, אתם על 103 FM. הנשיא טראמפ אמר הלילה, טורקיה הייתה קרובה להצטרף למלחמה האחרונה נגד ישראל. ארדואן היה מועמד מוביל להיכנס למלחמה לצד איראן, משום שהוא לא בדיוק אוהד גדול של ישראל. כפי שאתם יודעים, כך אמר הנשיא טראמפ. הוא הוסיף, הוא זה שביקש ממנהיג טורקיה לא להצטרף ללחימה. ראאד אבו אלקיין, אזרח עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, נהרג אתמול בקריסת מבנה ברצועת עזה. אבו אלקיין תושב חורה בנגב, היה בן 49 במותו, ובצהל פתחו בחקירה, הערכה היא שמדובר בתאונה מבצעית. אלפי נהגים חרדים יצאו אתמול בשיירות מחאה מ-19 ערים שונות, דרישה לשחרר תלמידי ישיבות שנעצרו בגין השתמטות, ובעת השיבושים נפצעה בתאונת דרכים אישה בהיריון, היא פצועה קשה. בערד התעמתו תושבים מקומיים עם מפגינים חרדים מחסידות גור. רעידת אדמה חזקה עוצמה 7.5 הקטעה לילה סמוך לחוף צפוני של ונצואלה, גרמה לקריסת מבנים ולנזקים בבירה קרקס ובאזורים נוספים, והערכות הן שיש חשש לרבבות קורבנות באזור הרעש. שלטונות ונצואלה לא מסרו עדיין פרטים רשמיים על מספר הנפגעים. ממשרד החוץ האמריקני נמסר, ארצות הברית תשלח לוונצואלה צוותי חיפוש והצלה. ומעונן חלקית הבוקר, בהמשך היום יעשה נאה, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. 25 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 82% לחות, בצהריים 28 מעלות, הלחות 64 מעלות. אלה הכותרות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
מתחת לפני השטח, הזרוע הארוכה של איראן בקיני הטרור באיוש. אלישע בן קימון מביא את הכותרת הזאת, והיא בלעדית לידיעות אחרונות. מפת קידום הטרור ביהודה ושומרון עברה תנודות משמעותיות בשנים האחרונות, עד השבעה באוקטובר. לצד התארגנויות מקומיות קטנות ותאים מזדמנים שמזוהים עם דאש, רוב הכוונות, כוונות החוץ של הטרור באיוש בוצעו, מרצועת עזה על ידי חמאס והג'יהאד האיסלאמי, תמיכה סיוע של איראן. בעקבות הפעילות המבצעית של צה"ל גם בעזה גם באיוש מתחילת המלחמה, ובאיראן במבצעים עם כל אביב ושאגת הארי, טהרן נתקלה בקשיים משמעותיים בעברת כספים ובייצור נתיבי הברחה של אמצעי לחימה לגזרה. אבל כעת במערכת הביטחון מזהים כי בחסות הפסקת האש איראן מגבירה את המאמצים לשיקום תשתיות הטרור. החשש בישראל הוא שאחרי הפסקת האש בין ארצות הברית ואיראן, לאור הסגירה המסתמנת של הזירה הלבנונית, יהודה ושומרון מסומנת כעת על ידי טהרן כזירה מרכזית לקידום מתווי טרור, כאשר חלק ניכר מהכוונה מתבצע מטורקיה. בתחילת השבוע שבק חשף, סוכלו עשרות פיגועים בשנה האחרונה שהוכוונו על ידי פעילי חמאס בטורקיה, והדגישו כי לאורך השנים האחרונות וביתר סט בשנה האחרונה, הפעילים מנצלים את שהותם על אדמת טורקיה כדי לנהל רשת טרור ענפה באין מפריע. גיוס מחבלים, קיום פגישות עם פעילים מאיוש, העברת כספים ואמלח לשטח. שיטות הפעולה האיראניות לקידום טרור מתבססות על שלושה צירים מרכזיים. אחד זה מימון דיגיטלי, שימוש רחב במטבעות מבוזרים בקריפטו, עוקפים את מערכות האכיפה המסורתיות, הברחות קרקעיות להזרמת אמלח דרך הגבול המזרחי של ישראל, לעתים עם בלדרים, והדרכת מפגעים מרחוק תוך העברת ידע טכנולוגי. חלק מהאנליסטים במערכת הביטחון מגדירים את הסתת המשאבים האיראנית לאיוש כמהלך אסטרטגי שנועד לנצל את קשירת הגורלות בין לבנון לאיראן במהלך המסע ומתן. וכדי לבלום את המאמצים האיראנים, פיקוד המרכז ואוגדת איוש מנהלים מערכה ממוקדת נגד כספי הטרור ונגד תפוצת חומרים דו-שימושיים, חומרים אזרחיים שיכולים לשמש גם לייצור אמלח ונשק. למשל, במסגרת פשיטות שנערכו באיוש, הוחרמו לאחרונה כמויות גדולות של דשן חקלאי. ויש חשש נוסף שעולה במערכת הביטחון, העתקת שימוש ברחפני הנפץ שמסיבים נזק רב לכוחות צהל בלבנון, גם לגזרת איוש, ליהודה ושומרון. גורמים במערכת הביטחון מסבירים, כיום הנחת העבודה היא שאין עדיין רחפני נפץ פעילים באיוש. אבל כיצד מנע צהל מחרים כל רחפן שמאותר בגזרה? מחוללי הטרור המרכזיים בשטח כיום עם אסירים ביטחוניים לשעבר, בעקבות עסקאות החטופים האחרונות שבו מאות מחבלים משוחררים למרחב של יהודה ושומרון, חלקם לאחר תקופות מאסר של קרוב ל-30 שנה, ובשבק ובצהל עוקבים מקרוב אחר הפעילות שלהם, מבצעים גם ביקורי בית, מזהירים באזהרות שוטפות כדי למנוע הקמת תאי טרור חדשים, שמתפתחים בעיקר בשכם, בטול כרם, חברון ורמלה. וכחלק מהמערכה הכלכלית, צהל ושבק עברו לשיטה של חילוט נכסים שווי ערך, כאשר פעיל חמאס לשבר שנמצא תחת מעקב, רוכש פתאום רכב יוקרה, בשווי מאות אלפי שקלים, מבוצע בירור מקורות מהיר, והרכב מחולט באופן מיידי. כך מסביר גורם במערכת הביטחון ומתאר כי יש פעילות רוכשת מתחת לפני השטח ביהודה ושומרון. אף שתרחיש היחוס של התפרצות אלימה כוללת לאורך כל השטח לא התממש, הגזרה נחשבת בעלת פוטנציאל של נפיצות גבוה. החשש המרכזי של צמרת צהל מפני חדירה ממוקדת של מחבלים דרך קו התפר לשטח ישראל לצורך ביצוע פיגוע ראווה, אירוע שעלול לייצר אפקט חקיינות בקרב מפגעים בודדים ולהוביל לגל הסלמה רחב. ולכן עיקר המאמץ המבצעי וההנדסי של אוגדת איוש מרוכז כעת סביב הבטחת קו התפר. בד בבד, צהל צפוי לתגבר את כוחותיו בחודש הקרוב בשני גדודים נוספים. אלה אמורים להתייצב בצפון השומרון בעקבות המהלך של מתנחלים ליישב מחדש את היישוב קדים שפונה במסגרת חוק ההתנתקות. במתכל מאוד מוטרדים ממה שקורה ביהודה ושומרון, משקיעים בגזרה הזו קשב רב מתוך הבנה שכל אירוע נקודתי עלול להוביל להתפרצות קיצונית בשטח. כך מסביר גורם ביטחוני בכיר. ממש לסיום, בן כספית במעריב מדבר על הדיל הרקוב שרוקם נתניהו בראש חוצות עם השותפים הלא ציוניים. אפשר אתמול לאחד הבכירים שבהם לשייט במכונית המפוארת שלו, שהיא מצוידת בצ'קלקה, ביטחונית, כדי לחסום את כבישי ישראל. וכל זאת בשמו של מגזר ענק, כן? שמנסה להמשיך לחלוב את עתיני המדינה, ואלה מדלדלים. אבל הוא מתעקש להמשיך, לא לתרום דבר. תודה לאחיעד לוק, ערך, לאחראי על שידור יואב מנדלוביץ', בעטיפה המוזיקלית, תודה ליואב חנני ויניב מורוזובסקי, אחרינו ניסי משאל וענה דוידוב, 9-11 ברק סרי ואלי אוחנה, כאן פנינה בצבי, אני איתכם ביום ראשון, 6-7 בבוקר. בוקר טוב.